בוודאי להיבטים חברתיים ומוסריים, הייתי אומר כמעט כהרגלי. העבר לא נעלם והוא נשאר כאן תמון וחרוט בתוכיותי, ולכן אני המון המון מדבר ומוצא לנכון שדרך הסוגיות התנ"כיות, לא רק אני, היה אחד מהמורים שלנו, שאני לא הכרתי אישית כנגד כל האחרים, אבל עמנואל לוינס, זיכרונו לברכה, שדיבר המון על הנושא הזה של התנ"ך וההיבטים החברתיים, המוסריים, שיש בתוך הטקסט. אני לא רוצה להרחיב, כי יש לנו מה לדבר, אז בואו ניגש אל הטקסט ודפי מקורות בכניסה. ויאמר אלישע, שימו דבר אדוני, כה אמר אדוני, כעת מחר שאה סולד בשקל, ושעתיים שאורים בשקל, בשקל בשער שומרון. אנחנו נמצאים בשומרון, המלך הוא יורם, הנביא הוא אלישע, וצבא ארם שם את המצור לפני העיר שומרון. המציאות היא מציאות קשה ביותר. מה המציאות הקשה? המציאות הכלכלית, זאת אומרת שאין מה לאכול. אנחנו זוכרים שפרק לפני כן, שהמלך מתעלר על חומות שומרון ופוגש שתי אנשים שבאות בתלונה, בתרוניה אחד כנגד השני, על זה שהם אכלו את הבן האחד וזאת היא לא הסכימה לאכול את הבן השני. זה רק מראה על מציאות כלכלית מאוד קשה, ובוודאי כהשלכה מיידית של מציאות כלכלית צולעת, משבר כלכלי צולע, אז המציאות החברתית היא כפי שציינתי במילה אחת בסיפור של המלך מול שתי אנשים. ויאמר אלישע, שימו דבר אדוני, נביא, מנווה. כה אמר אדוני, הטקסטולוגיה כאן היא באמת תנ"כית, כה אמר אדוני, כעת מחר שאה סולד בשקל ושעתיים שאורים בשקל בשער שומרון. נבואה שהיא באמת בפרגמטיות הנוחלת את השטר בתקופה שכזו, לא יכולה להתקבל על הדעת. זו אילוזיה, אשליה, אם לא רמייה, יכול להתאפס. ומיד בפסוק ב' יש מי שהוא אוזן קשבת למה שאומר הנביא. ויען השליש אשר למלך נשען על ידו את איש האלוהים, ויאמר, הנה אדוני עושה ערובות בשמיים, היה דבר הזה? ויאמר, הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל. מה אומר, מה השליש? שר האוצר. מה אומר שר האוצר בלשון שאני למדתי כשהלכתי לקנות במחנה יהודה? שטויות ומיץ עגבניות. מה שאתה מדבר זה, זו לשון שמשלה ציבור שלם בעת או בעונה אחת שהמצוקה נוחלת כאן בשטחנו. הביא משמע, יש אולי משהו אחר לעשות. אולי ברעיון השליש, אבל הדבר הוא איננו ברור, ואני הייתי אומר, כשהוא מבטא את ה... אפשר לומר גם את הצער ואת האי אמון שלו, הנה אדוני עושה ערובות בשמיים, זה אירוני. כולם יודעים מה זה אירוניה. זה לשון שלא, שרוצה לדבר על דבר רציני, אבל בצורה של לשון מצחק. והנביא אומר לו, אתה תראה, או אתה לא תראה. או אתה תראה ואחר כך לא תהנה ממה שתראה. אז בואו ניכנס לעובי הקורה כאן, של הסיפור. כי זה מה שמעניין, זאת אומרת, בפעם הראשונה, לפני שנים רבות, כשניגשתי לטקסט הזה, לא יכולתי שלא לשבת לאחר מכן ולכתוב טקסט בצרפתית, ברור, שאפר להיות מאמר בקשר לנושא החברתי. אז בואו נראה ביחד, כולם מוזמנים לשאול שאלות, בסוף הכי טוב, אבל אם באמת מגרה למי שהוא, אז הוא יכול לשאול. שיפרו, כן, אפשר. וארבע נשים היו מצורעים פתח השער, ויאמרו איש אל רעהו, מה אנחנו יושבים פה עד מותנו? מה זה מצורע? מישהו שחלה, בבית הדרמטולוגי זה יכול להיות כל מיני מחלות, בדרך כלל אומרים שהצרעת זה מה שהיה נפוץ מאוד בתקופת ימי הביניים באירופה, אבל זה יכול להיות כל מחנה דרמטולוגית, מחלת אור, סליחה, דרמטולוגית זה אור. הפירושים לא חסרים, אנחנו ראינו עם מרים, הצרעת של מרים מוציא שם רע. אם אני מתייחס אל האמרה הנאמרת אצל מרים, זאת אומרת שהרעיון התמון מאחורי הביטוי הזה, זהו אדם שאיננו יכול לחיות, לחוות את ההוויה החברתית, הציבורית, שבה הוא נמצא. להוציא שם רע, זאת אומרת לא לקבל, לא להיות חלק מי אלא מחוץ ל. ולא מן הנמנע שהעונש שמובא כאן לגבי המוציא שם רע, שהוא ינודה מחוץ למחנה, הוא סימבולי מצד זה שלאור שלא רצית להיות חלק מאיתנו, שאפשר להבין שהמחלוקת איננה פסולה. אבל ברגע שאותה מחלוקת מביאה אותנו להיבטים קשים חברתיים, אני אומר משהו עכשיו, אבל בוודאי שיש לי על מה להסתמך, גם בתלמוד וגם באמרות של חז"ל לעורר התקופות, כשהמחלוקת לא כפי שהיא מוצגת בפרקי אבות, אלא שהמחלוקת על יסוד 18 הגזרות של שמאי כנגד האמרות והטענות של בית הלל, הסיפור שהגמרא מביאה שעמדו תלמידי בית שמאי עם חרבות, ורוב המפרשים אומרים שזה הלך מעבר לחרבות, אלא שעל מנת להשתית את הגזרה ולהפור את האמרה לקבועה, היה כאן שפיכות דמים. אז בוודאי כדי לא להגיע, אני סוגר סוגריים, כדי לא להגיע למציאות שכזו, אז המוצאים שם רע נחשב כחוטא ביחס לחברה. אני מזכיר שחוטא זו להחטיא. יש לי חץ וקשת, יש לי את המטרה, אני יודע בדיוק שאני הולך לראות על המטרה. הפספוס של המטרה זה נקרא חטא. זה שונה מעבירה, אבל זה לא הנושא. אז מה קרה? המצורעים פתר השער. הם לא בחוץ ממש, אבל הם בכלל לא בפנים. וזה אומר לנו דרשני, מפני שברגע שאני מבקר אך ורק מהסיבה של הביקורת, של הטרוניה, אני מוצא את עצמי לא כאן ולא שם, כי אני לא מציע שום דבר. אבל בהיבט הפרגמטי פתולוגי כאן, הם חולים במחלה מדבקת, יכולה להתפשט כאפידמיה, ולכן הם מוצאים מחוץ לחומות, ושם הם צריכים להיות. יש שני היבטים. היום בהיבט הרפואי, מהשנות ה-50 של המאה ה-20, ההיבט הסומטי ביחס להיבט הגופני מאוד התפתח. אי אפשר לחלק בין לבין, אלא בוודאי שיש הרבה פעמים תופעה קלינית גופנית שהיא פועל יוצא של עירורים נפשיים. אחד מן המפורסם שהיה בשנות ה-50 של המאה ה-20, זה רמת הסידן בדם. שתי בנות, בנות 18, התעלפו עם ריקטוס, זאת אומרת איזושהי התכווצות של פינת השפתיים, ועם רוח, והתעלפות אמרתי. וכשעשו בדיקות דם לשתי הבנות האלו, ראו ש... לאחת יש חוסר בסידן, ולשנייה אין שום חוסר בסידן. לראשונה יקראו לזה התקף טטני, ולשנייה ספזמופיליה. הספזמופיליה זהו אחד מן התופעות של הפסיכוסומטיה. תשאלו למה בנות 18, לא יודע למה, כי הן יותר רגישות, לא יודע מה היה להן, איזושהי אכזבה של אהבה. והמקרה הזה, זה מה שלמדנו, זה היה בצרפת, אז זה מאוד רומנטי, יכול להיות מאוד. טוב, בוא נמשיך. אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר, ומתנו שם. טוב, בוודאי. המצור גרם לרעב, בתור העיר אנטרמורוס, אז אם היו רוצים לנסות ולהתקבל מחדש, לא היה עוזר, כי הם אומרים, אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם, ואם ישבנו פה ומותנו ואתה לכו וניפלה אל מחנה ארם, אם יחיינו נחיה ואם ימיתונו ומותנו. באמת דיון מעניין. קודם כל המציאות שלהם, מציאות מאוד קשה. הם לא שייכים, לא לחוץ ולא לפנים, אמרנו. אפשר להגביר קצת, כי פה. כי אני לא מרגיש. הם לא שייכים לשום מחנה. ובוודאי שלהיות קרוע בין לבין, זהו אחד מן היסודות של הפרעות נפשיות אצל האדם. כי האדם רוצה שפעם הזכרתי את זה כאן, שהאני הרוצה יהיה באוסמוזה עם האני הצריך. והאדם קרוע את כל החיים בין הרצון והצורך. הצורך הוא מידתי, הסברתי את זה, אני חוזר על זה, הוא המפתח המידותית, והרצון זה הרצון לאין סוף של רצון. אז להיות קרוע, בוודאי שזה יוצר מציאות של הפרעות. אז הם אומרים בפנים לא, ואם נשאר ככה, זאת אומרת, בפתר השער, כי יש מעבר לפתר השער. אם נשאר בפתר השער, אז גם נמות. מה נשאר? שנפיל את עצמנו בין ידי הערמים, ונראה מה יהיה. יכול להיות שהם יראו את המצב שלנו וירחמו, ו... יזונו, יזינו, יזינו, יזונו, יזונו. לא, לזין, לתת להם אוכל, אבל אני רוצה לדבר יפה.
יזינו,
יזינו אותם, יפה. כן, אני גם כן, זו אותה הזדמנות, אנחנו לכולם משפרים את שפתיהם. אז מה הם מחליטים? ללכת אל המחנה הזה. בואו נראה מה קורה. ויקומו בנשף לבוא אל מחנה ארם, הלכו ביחד אל מחנה ארם, ויבואו עד קצה מחנה ארם, והנה אין שם איש. פלא פלאים. יש מצור על ירושלים. כל כך רגילים שיש מצור על ירושלים. מצור על שומרון. איפה החיילים? או זה אילוזיה? לא. אין שם איש. פסוק ו'. ואדוני, המקרא בא ונותן לנו הסבר, שהם לא יודעים אותו. רק אתם, אני, אנחנו יודעים על זה. אבל הם שמה לא יודעים. מה כתוב? ואדוני השמיע את מחנה הרם, כל רכב, כל סוס. כל חיל גדול, ויאמרו איש אל אחיו, הנה שכר עלינו מלך ישראל את מלכי החיתים ואת מלכי מצרים לבוא עלינו. מרחוק שמעו. אז מיד העלו בדעתם שמלך ישראל, יורם, הצליח לכונן קואליציה המסוגלת לבוא ולהציל את ישראל מתור המצור. הם לא יודעים את זה. אז בואו נמשיך. אנחנו יודעים את זה עכשיו. מה זה עוזר לנו? בואו נראה. ויקומו, פסוק זין, וינוסו בנשב ויעזבו את אוהליהם ואת סוסיהם ואת חמוריהם המחנה כאשר היא, וינוסו אל נפשם. כשעליתי לארץ, מיד הסבירו לי שהיינו בסרט הזה. אמרתי, כן, מתי הייתם בסרט הזה? בששת ימים, מלחמת ששת הימים, הסיפור של הנעליים שהשאירו המצרים וברחו. אבל שמה זה לא היה אילוזיה, כנראה שהם ידעו שבאמת צהל מתקרב אליהם. אבל בכל אופן, הם ישירו את הכל כפי שזה היה. פסוק ח', ויבואו המצוראים האלה עד קצה המחנה, ויבואו אל האוהל אחד ויוכלו וישתו. מה הם יכולים לעשות? הם מורבים, צמאים. אז לא ייהנו מזה? בוודאי, הם נהנים מזה. זה תגובה ספונטנית, אנושית, מובנת מאליה. וייסו משם כסף וזהב ובגדים, וילכו ויתמינו. כן, חמותי סיפרה לי, היה כל כך קשה, אפילו בצפון אפריקה, בזמן מלחמת העולם השנייה, שהם למדו איך לאגור ולהתמין, שיהיה. הבעיה זה גם בשנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, וגם בשנות ה-2000, היא המשיכה לגור. והבית שלה, אחרי שהיא נפטרה, והלכתי עם אשתי, כדי לסדר, זה מיליוני שקיות פלסטיק. היא אנטי-אקולוגית. מיליוני שקיות פלסטיק. ואנשים נשארו עם התודעה הזו, שכשלא היה, הקושי היה כל כך עוצמתי, לא רק בהיבט הגופני, אלא גם נפשי, שלא נאפשר שלדבר הזה יחזור על עצמו. אז מה שעושים המצורעים, אין לכם, אתם, אני, אין לנו מה לומר להם. הם מגיבים בצורה טבעית ביותר. האוכל כאן, הם אוכלים. השתייה כאן, הם שותים. הם רואים אוצר. הם מתמינים אותו כי הם לא יודעים מה יהיה. אבל האם הסיפור נעצר כאן, שזה ה-happy end ההוליוודי? בהוליווד זה היה יכול להיות happy end. אבל זה לא נגמר כאן. פסוק ח' אנחנו? לא, פסוק ט', סליחה. ויום רואי של ראו. לא כן אנחנו עושים. היום הזה יום בשורה הוא. ואנחנו מחשים וחיכינו עד אור הבוקר ומצאנו אבון. מה קורה כאן? בן אדם הוא סבא. הוא לא צמא יותר. ואחרי שיש לו בטן מלאה, הוא יכול להיות אגו-צנטרי ולחשוב מן החוץ אל הפנים שלו. אותם מצורעים שמלכתחילה באתי גם אני והצגתי אותם כמלודים מן החברה, מפני שבהיבט הפתולוגי, נכון, אנחנו לא רוצים התפשטות המחלה, אבל בהיבט הנפשי יכול להיות מאוד שהרעיון החזלי שהם הוציאו שם רע, שהם אנטי חברתי, הרעיון הזה מתברר כלא נכון. מה?
או שזה
התיקון. או ש... יכול להיות. יכול להיות. אבל אני אומר לך, ידידתי, שאם בן אדם ברגע של משבר נוראי מצא פתרונו של אותו משבר, הרווה את סימונו ומילה את ביתנו, היה יכול להמשיך בדרכו לאסוף את האוכל, את השתייה, לאגור את המטמון שהוא מצא, ולבנות את עצמו במקום אחר, לאותה חברה שכביכול הוא סירב להיות חלק אלא שהוא ביקר אותה. ולא קיבל אותה. אבל ברגע שאני רואה בן אדם במצב הזה, שאומר, בוא נשב לרגע, בוא ונחשוב, איך אנחנו יכולים ליהנות מכל הטוב הזה, ולדעת שמתחים ספורים מאיתנו, אנשים רעבים ללחם? שאימא רוצה, מתווכחת עם השכנה כדי לדעת למה אחרי שאכלנו את הבן שלי לי אפשר לאכול את הבן שלה. מציאות אכזרית ביותר. והם באים ואומרים, ויאמרו איש אל רעהו, לא כן אנחנו עושים. לא כן אנחנו עושים. אני אומר שאדם שמסוגל בעת הזאת, בעת שיש הכל הטוב, הכל הטוב, היכול לדחוף אותו אל האנוכיות היתרה שלו, אם הוא חושב על האחר, זאת אומרת שאותה אחריות הייתה קיימת בתוכיותו מלפני כן. זה לא דבר שיתעורר לאור מציאות אדירה של מאכלים, של שתייה, של אוצר. לא, זה לא, לא יכול להיות. אם האדם בעת הזאת רוצה לנכון לבוא ולומר את מה שהיום הוא איש אל ראו, לא כן אנחנו עושים, היום הזה יום בשורה. מה הם אומרים? הבשורה שקיבלנו, זאת אומרת,
בין את... אני לא מורידה ממה שהם עשו, אבל נראה לי שהם לא היו עושים לצפות מאוד אכזרי כדי לא לעשות את זה.
אבל אני יכול לבוא ולומר לך, תגידי שאני שייך לסקואלה הפילוסופית הפסימית, כן. אני לא מאמין שאת ואני היינו עושים את זה. אני רוצה להאמין שהיינו עושים את זה. אבל לאור המציאות, איך אומרים, יש הרבה צדיקי אומות העולם. זה למדתי אצל מורי ורבי הרב ציודה. אבל אין אומות צדיקות. הפרטים החסידים הם קיימים. קשה לבוא ולדבר שבאופן כללי, קולקטיבי, החסד הזה הוא פועם וקיים.
אבל הם יהודים.
הם?
יהודים,
בני
ישראל.
אז מה?
וגם אם הם היו
פועם. אז מה? כן, תפתחי את העיתון של הבוקר, בבקשה. אני עכשיו כתבתי שירה על אונס, עכשיו הוצאתי טקסט בצרפתית שהתפרסם בצרפת שבוע הבא על נושא של אלימות מינית במשפחה. אני מדבר מכאן, אני לא מדבר מפריס. זאת אומרת שאל תעשה אפולוגטיקה מהיהודי. מעם ישראל את יכולה לעשות אפולוגטיקה. אבל מהיחיד שבתור עם ישראל קשה לעשות אפולוגטיקה.
אם היית אומר שלפני שהם אכלו והכל הם כבר חשבו על העיר, הייתי אומר כבר להבנית הרגע זה כבר. אבל אחרי שהם אכלו והצלו את זה, זה מאוד...
תראה, מה שאני יודע, שהחבר'ה, בדרך כלל, אני לא מדבר על החבר הזה שנתן לנו את המקום הזה, כי אני מכיר אותו גם כשלא היה לו גרוש. אז יש כאלה. אבל בנועל ובנועג שבעולם, האדם רוצה תמיד יותר. הוא חפץ יותר, הוא רוצה יותר. והבעיה שלו, שאני ציינתי בפועל, הדקלום של הפועל שלו, בהוויה הממשית של צריך, מה אתה צריך? זה לא בדיוק קיים כמפתח מידותית, אלא החפץ של הרצון, של יתר הרצון, זה דבר שהוא, איך אומרים, אין אינרציה בתוך זה, אלא יש דינמיקה.
אז למה המדרש מזהר אותם?
שלא הבנתי.
מדרש מזהר את הצורעים האלו, את
יחזי ובנה. כן. אבל נכון, זה הבנים, זה לא ציינתי כי אני לא רוצה להיכנס בכל הסיבור שהיה עם נאמן וכו', אבל המציאות של גיחזי וילדים שלו, במה היא מתייחסת? אם כבר את פותחת, אבל בשני מילים, לאור השעון מדקדק, איך אומרים, מתקתק לאין סוף. מיד שנלדנו זה לא מפסיק, והנה, הופ, זה לא, זה כבר לא יהיה. כשאמרתי לך, מה את אומרת? זה לא יהיה. אז אני חוזר. מה? אבל זה לא משנה, זה לא אותו דבר. וזה מקרב אותנו יותר ויותר. טוב, הוא פסימי, עזוב. טוב, רגע. רגע, לא, לא יכול. אני אין לי ראש כזה. מה אתם חושבים שאני גאון? אז אני אגיד, גיחזי. כן. מה? מה היה? בדיוק. מה היה? שאלישה אמר לנאמן, לא, לא, טיפול חינם. כמו בקפה דעת. וגיחזי רץ אחרי נאמן, ומה אמר לו? הוא התחרט.
לא, יש, בדיוק אופיר כמה תלמידים שהם צריכים תמיכה.
אז מריה, את שומעת עכשיו מה שנחמה העירה? שהנה, גיחזי, למה הוא לקה במחלה הזו? מהחפץ לרצון יתר? הדחיפה לרצון יתר, בלי שמפתח המידותית של הצורך היה, איך אומרים, בתוכיותו, שהיה יכול להרגיע אותו. ולכן הוא לקה.
זה שירה שצריך להאמין. יש פה תיקון.
זה נכון, את קוראת למה שקורה כאן תיקון. כן, אבל אני לא הלכתי בכיוון הזה. אמרתי שמתי שהדבר הזה מתרחש, אז לדעתי זה בא ואומר שמלכתחילה הם היו אנשים של מוסר ואתיקה.
אם הוא לא היה אדם גדול, הוא לא היה
השולח של אישה. טוב, זה סוגיה אחרת, מזווי. זה סוגיה אחרת, את לא קראת אותנו מקום. אי אפשר, נדבר על זה, אבל זה לא, לא, לא. אני לא יודע. יש המון ביקורת על ההתנהלות של גיחזי, אבל אי אפשר להיכנס בזה. כי זה דעות, זה דעות חלוקות. אבל לא ייכנס בזה. אבל בכל אופן, אני רוצה להיות קשור אל הטקסט. פשוטו של מקרא, לפי חכמי ספרד, וראשי שהיה ידיד לחכמי ספרד. אז פשוטו של מקרא. ויאמרו, פסוק ת' קראתי, פסוק י', ויבואו ויקראו אל שוער העיר. הם חוזרים על עקבותם, אבל אתם לא שייכים. מה אתם חוזרים על עקבותיכם? לומר לאלו שנידו אתכם. זה דורש איזה מעמד מוסרי, אכפתיות חברתית, שבא כאן להוכיח שזהו הנגדה למה שנאמר בהתחלה, שהם אנטי חברתי ולכן הוציאו מחוץ לחברה. אני אקח אתכם למה שכתבתי לכם בדפים, אבל עוד מעט. אל שואר היה, ויגידו להם למור, באנו אל מחנה הרם והנה אין שם איש וכל אדם. כי אם הסוס אסור והחמור אסור ואוהלים כאשר אמה. מה חושב השוער? הם לא יכול להיות שמרוב הרעב והצמא יכול להיות השוער הוא לא במצב יותר טוב, אז יכול להיות שהשוער במצב הלא טוב שלו לא מבין היטב את מה שהם אומרים, ויכול להיות שהשוער במצב טוב והוא אומר שמה שהם אומרים זו אילוזיה. ויקרא י' השוערים ויגידו בית המלך פנימה. טוב, יש לו בכל אופן תושייה מסוימת לא להשאיר את המצב כפי שהוא, אלא לקרוא לחבר'ה לבוא ולומר לו. ויקום המלך לילה, זה באמצע לילה, זה רק אומר שמה? השוער הזה חושב שהם לא בדיוק במטבם, אבל לאור שכל שומר, שין גימל, לא רוצה בעיות עם ההיררכיה, אז הוא מפנה את הידיעה. ויקום המלך לילה ויאמר אל עבדיו, אגיד אנה לכם את אשר עשו לנו הרם. ידעו כי רעבים אנחנו, ויצאו מן המחנה להיחבא בשדה, למור כי יצאו מן העיר ונתפסם חיים, ואל העיר נבוא. הבנתם? מה אומרים בחדרי המלוכה? זה תרגיל. אלה הערמים הם ממזירים לא קטנים. הם יודעים שאי אפשר להמשיך כפי שזה היה עם ה... עם ה... עם ה... עם הפועל היוצא, הפועלים היוצאים של המצור, הרעב והצמה, וברגע מסוים הם יצאו. טוב. ויען אחד מעבדיו ויאמר, אחד מעבדיו, ויקחו נא חמישה מן הסוסים הנשארים. כנראה שהסוסים האחרים על האש. אשר נשארו בה, הנם ככל המון ישראל אשר נשארו בה, הנם ככל המון ישראל אשר תמו, ונשלחה ונראה. שמתם לב מה המקרא אומר? אחד. אחד. תמיד השאלה הזאת, איך אומרים, מחוללת בתוכנו סימני שאלה וקריאה. איך בעת משבר, כל כך משברי, כשאין מה להפסיד, למה לא נלך ונבדוק? רק אחד מביא את התושייה, שאכן בוא ננסה המלך. קשה מאוד. כן, אבל בעת משבר, אבל תמיד היינו בעת משבר. האדם כחיה סוציולוגית כזאת, הוא נמצא בעת משבר קולקטיבי, קבוצתי, אבל לא תמיד הוכחנו לדעת את התגובה הנכונה באופן ציבורי שהיה צריך להיות, אלא תמיד אחד הוא הזה שבדרך התעוררותו יכול להוביל אותנו אל הטוב והמטיב. אבל זה לא אומר לי רק דרשני על האחד הזה, אלא זה דורש ממני דרשני על כל אלה שלמה אתם לא מגיבים, למה אתם לא מבינים שזו הזדמנות. ויין אחד מעבדיו, אמרתי את כל זה, י' ד' ויקחו שני רכב סוסים, וישלח המלך אחרי מחנה ארם לאמור, לכו ראו, פסוק ט"ו, וילכו אחריהם עד הירדן, והנה כל הדרך מלאה בגדים וכלים, אשר ישליחו ארם בחובזם, וישובו המלאכים, זה השליחים, ויגידו למלך. זהו. יש בשורה. תזיין, ויצא העם. ויבוזו את מחנה ארם. הם היו במצב הרבה יותר קשה מאשר המצורעים. כשהמצורעים הגיעו למחנה, עד קצה המחנה, ונכחו לדעת שאין אף אחד, מה הם עשו? אכלו, שתו ויתמינו. כשהעם יצא, ויבוזו את מחנה ארם, ויהי שה הסולד בשקל ושעתיים שעורים בשקל, כי דבר אדוני. אז יש לנו כאן, בוודאי בהיבטים הטרנסנדנטיים, יש לנו מעורבות אלוקית ניסית. אבל מה אנחנו עושים? מה ניתן לעשות עם המעורבות האלוקית הניסית? שלחתי מכות למצרים. אני אביא את פרעה להסכים עם הרצון האלוקי. האם בעת שתינתן האות ליציאה, כולם יצאו? לא. חמושים יצאו בניסן לאחד מחמישה, רבי עקיבא זה אחד מחמישים, עוד פסימי אחד. לא כולם יצאו. והמלך הפקיד את השליש אשר נשען על ידו, על השער, וירמסו העם בשער וימות. באמת, אלישע אמר לו, אתה לא תראה. אתה תשמע, אבל לא תראה. וואי, לא, תראה לא תוכל, זה התרגום שלי. שאני מבין שהוא שמע על הבשורה, והמלך ממנה אותו על השער, אבל הוא נרמס על ידי האמון, כי מתי שהאמון מתעורר, הוא לא שותה אוכל, ויבוזו. תמיד מסוכן להגיד, זה האוטובוס האחרון. כשיש המקום עומה אנשים, אתה אומר בבקשה לעמוד בתור ולעלות, זה האוטובוס, הרכבת, הנסיעה האחרונה אל החופש. חבל על הזמן. י' ח' ויהי כדבר איש, כדבר איש האלוהים אל מלך, אל המלך לאמור, שעתיים שעורים בשקל, עושה הסולד בשקל, יהיה כעת מחר בשער שומרון. דרך אגב, יש לנו שיעור בכלכלה, אה? כשיש הרבה מה להציע, אז המחירים יורדים, וכשאין מה להציע, המחירים עולים, נכון? טוב, אז שיעור בכלכלה. ויען השליש את איש האלוהים, ויאמר, והנה אדוני עושה ערובות בשמיים. פרודי, אירוני. אמרת, האם יהיה? היה כדבר הזה, ויאמר, הנך רואה בעיניך ומשם לא תוכל. ויהי לו כן, וירמסו אותו העם בשער וימות. נכון? סיפור עצוב וסיפור משמח. כי יש כאלה שמתור המציאות האלוקית הניסית ידעו מה לעשות, איך להגיב. יש כאלה שבתור, מתור המציאות הקשה, המשברית, ידעו מה לעשות ואיך לפעול. וכל זה בא ומלמד אותנו, כשאנחנו לומדים היסטוריוזופיה, זאת אומרת שאנחנו מנסים להבין דרך הסיפור ההיסטורי, איך להתנהג. זופיה זה לא רק החוכמה שאני אוהב בפילור הזופיה, אלא פשוט שאת הזופיה, בהיבטים של הפילוסופים הרומאים, הסטואיקים למשל, איך אני מסוגל לחוות את החוויה הזו בממש. לא ואהבת לרעך כמוך כסלוגן, אלא שבאמת אני אוהב את הרעי כמוני, ושבאמת התחלתי לאהוב את עצמי. מה הבאתי לכם על הפרק הזה? יכול להיות שהרבה מכם יודעים. רחל המשוררת, יום סורה מתוך ספיח, זה ההוצאה לאור, 1927. יום בשורה, בשגבר הימים האויב הנורא, את שומרון הביא במצור. ארבעה מצוראים לה בישרו בשורה, בשורה. לה בישרו בשורה הדרור. כשומרון במצור, כל הארץ כולה, וכבד הרעב מנסום. אך אני, וזה החשוב, לא עובה בשורת גאולה, אם מפי מצורה יתבוא. התאור יבשר וגאל, התאור, ואם ידו לא תמצא לגאול, אז נבחר לי לנפול ממצוקת המצור, אור ליום בשורה הגדול. כולם הבינו? שאלה שעומדת עד עצם היום הזה, בתקופה שלנו מאז מלחמת העולם השנייה, האם הגאולה תבוא על ידי הכופרים הציונים? האם גאולה יכולה לבוא? איזה גאולה? גאולה בלשון הדתי, אבל גם גאולה בהיבט הפילוסופי, החירות. הוא יכול לבוא על ידי נחש והקרב? אם זה יבוא על ידי נחש והקרב, אינני רוצה מן החירות הזה. אני רוצה חירות ממבשר טהור. ואם לא ממבשר טהור, אני מעדיפה למות מאשר להיות. חוזר אליי עכשיו רעיון של חיים גורי, זיכרונו לברכה, ב-2006. וחיים גורי לחם בשורות הארגון, וברעיון הזה הוא הזכיר את מה שקרה במלון המלך דוד. והוא הצטער בעומק נפשו שעצמאות ישראל יכולה לבוא מתור בשורה שכזו, שהיינו יכולים ומסוגלים להרוג ולאבד חיים. בוא נקרא מה שרשמתי לכם. רחל מביאה ביקורת חברתית כלפי אנשי העיר, ולא רק כלפיהם, אלא כלפי כלל החברה האנושית. תשועת העם הגיעה מידי מצורעים שבשל נידויים מגיעים בלית ברירה למחנה הרם. האבסורד הוא שהעיר נושעת דווקא מאלו שהיא הרחיקה אותם מעליה. ולמה לא יהיה על ידי מאוכזבי של המהפכה הבולשביסטית ב-1905 או ב-1917? גם אני ב-1978 הוכזבתי על ידי הפעילות הפוליטית הקיצונית השמאלנית בצרפת, והחלטתי לעבור לכאן עם השערות הארוכות והדעות הקצרות. מאז גזרתי את השערות והדעות, הם התחכמו קצת יותר. אז זה פוסל אותי? למורי ורבי זה לא פסל. וזה הרב צבי יהודה כהן קוק, זכר צדיק לברכה. בחיבוק שלו, באהבה שלו, בליטוף שלו. לא כביכול כאלה שיגידו, נביא לך את הגאולה אם תניח תפילין ותשמור שבת. לא שמעתי את המילים האלו, לא שמעתי. בשנה וחצי האחרון לא שמעתי את המילים האלו. היה לעורר את הדעה, את הדעת, את החוכמה, את הבינה, כדי להגיע בעצמך למסקנות שאנחנו חושבים שהן המסקנות הנכונות, אבל לזה תגיע בכוחות עצמך. לא פסלו. בסירובה לקבל את בשורת תשועה מהמנודים, רחל מבקרת את התופעה החברתית של הרחקת אנשים שלא באשמתם. היא מעדיפה את המוות לנפול במצוקת המצור, היא אומרת, מלהיוושה בדרך זו. גם היום, תופעות של החרמות והנידויים רווחות בחברה, לא רק כלפי אנשים הלוקים בפגיעות פיזית או מנטלית, פיזיות, סליחה, או מנטליות, אלא גם כלפי אלו המשמיעים דעות ועמדות השונות מעמדת המיינסטרים. כולם יודעים מה זה מיינסטרים, הדעות המתקבלות על הדעת על ידי הרוב. הפוליטיקל קורקט, כמו שאומרים גם בחוץ לארץ. אנחנו אלה? האם אנחנו נקבל? נהיה מסוגלים לקבל את האמת מכל אחד? האם אנחנו נהיה מסוגלים להביט בזולת, גם בחסר שבו, חסר נפשי, חסר פיזי, נהיה מסוגלים להיות אוזן קשבת לאולי לאמת יחסית מסוימת, ולא נטריל מייחסים את מה שאני הולך לומר לוולטר, שהוא במאה האורות של המאה ה-18 בצרפת. גברתי, אינני מסכים איתך, אבל אני ארוג את עצמי על מנת שתוכלי לומר את שלך. זה כל כך רומנטיקה צרפתית. האם זה מוולטר ממש? סבתא שלי לא יודעת. גם אני לא. אבל מייחסים לוולטר. זה לא מעניין. האמרה כאמרה היא בדיוק זה. תארי לעצמך שהיום בכנסת, פדל, זה מה שנאמר. לא רק כלפי אנשים הלוקים בפגיעות פיזיות, אמרתי את זה. המצוראים לא הודיעו על גאולה אישית, המבוססת על שכר ועונש. זה כבר לא מתייחס בייחוד לשירה עצמו. אלא על ישועה קיומית, הצלה גופנית, שדרכה אפשר להתרומם גם להצלה רוחנית. הם לא באו אל השוער, במסר אל המלך ואל המלוכה. תראו מה עשיתם לנו, ותראו אחרי שגילינו שיש מה לאכול, מה לשתות, אנחנו פונים אליכם מרוב טובנו, ולכן תגיעו איתנו כאן למסקנות רוחניות הילאיות. לא. הם באו ובצורה הפשטנית ביותר. אנחנו לא יודעים, אבל מה שמעניין אותי זה הם. הם הפכו להיות בשבילי קנה מידה של הכל כך שונה, הכל כך מנודה, הכל כך לא מתקבל, שלמרות היותו שונה, מנודה, לא מתקבל, בהיבט הספרותי של לוינס, הוא רואה עדיין, מצליח לראות בפנים של האחר את כל הפנים הפוהם בתוכיותו. הוא מסוגל לראות באחר את היסוד הזה, שדווקא על זה אני הולך לדבר במכללת תרצוג בעזרת השם בחודש אוגוסט. האחריות, המשוואת האחריות כיסוד לתיקון עולם בכלל, כי האח בשורשו הוא שורש של האחר, והאחר הוא שורש של האחראי. מי הוא האחראי בעולמו? המסוגל לראות באחר את אחיו, במציאות של המצורע, המצורעים האלו, במסוגלות שלהם לבוא ולחזור ולמסור ולבשר את הבשורה הטובה. אי אפשר להתעלם מן האמרה הקונספטואלית הזו של אח אחר ואחראי. המצורעים בישרו על גאולה מקפת, חובקת כל גאולה המתחילה אצל המצורעים, אמורה להיות בעלת תוקף רב יותר מגאולה של שכר ועונש. הם היו יכולים להניש את העיר שומרון. לא, לא מגיע לכם. אחרי מה שעשיתם לנו, אין שכר ועונש כאן. כאן יש את האחר, איך שהסברתי והבאתי אותו לפנייך. כן, זוהי גאולה של נס אלוקי שאינו תלוי במשרין במעשה אדם. כן, אבל האדם בדרך כלל מסרב לקלוט את חסד הבורא הנפרס בפניו על ידי המצורע. מהו המסר עבורנו? הוא שהצמיחה האישית שלנו אינה מצויה רק בשעותינו היפות במפגשים המסחרים שבהם אנחנו בשיאנו. להגיד בבוקר חסדך, כל דביל יכול, ולא חסרים. אמונתך בלילות, פה המבחן, פה המבחן, כאן המבחן. אנחנו יכולים להרוויח יותר דווקא מרגע השפל, לגלות את עצמנו מהמקומות הנמוכים והשפלים, אליהם אנחנו מדרדרים, מהמפגשים שלנו עם דמויות דחויות ומאוסות. ותמיד יהיה הציבור שעבורו הציבור האחר יהיה מאוס ודחוי. אבל אם אנחנו לא נבין דרך הלימוד הזה, ההיסטוריוזופי התנכי, את מה שנאמר במשר 55 דקות עכשיו, חבל. כי אנחנו יוצאים מכאן, נושאים הבנות והחלטות הרבה יותר ברורות. אי אפשר ולא משנה אם יש כיפה עלינו או אין כיפה עלינו, זה ממש לא משנה, כי הרצון לבוא ולהמשיך וליצור את ההרמוניה בתור המחכם החברתי הכל כך רב ומגוון, זה מה שמוטל עלינו. והמצורעים, למרות היותם מנודים, לא מתקבלים, הראו לנו פה אצילות נפש שממנה אנחנו נבשע. אני מאוד מודה לכם. תודה רבה.